דף י"ט, עמוד ב', 13 שורות לפני הרחבות. אמר שמואל, נתן לה נייר חלק, ואמר לה, הרי זה גיתך, מגורשת. מדוע? חיישינן שמה במי מילים כתבו. כי אנחנו חוששים, שמה הבעל כתב את זה במי מילים, וזה נבלע, וכתב הרי במיתריה ואפצה, אמרה הגמרא שזה כשר, ולכן אנחנו חוששים שיש כאן גט, ולכן היא מגורשת. מה פירוש? הם ראו, כשהם חתמו הם ראו, עכשיו לא רואים. כמובן שצריך לומר שזה קלף שהוא לא מעובד באפצים, כי עד כמה שהוא מעובד באפצים, אז למדנו שאין מי מילין על גבי מי מילין. שואלת הגמרא, מיתי והרי זה גיתך, ונטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר העבד, וחזר ואמר לה, שטר פסימו, שטר אמנהו, מגורשת, ולא כל הימינו לאופרה. אדם נותן לאישה גט, ככה היא חושבת. היא לוקחת את זה, וכדי שמחר לא יערערו על זה עוררים, שורפת או עושה כל דבר שמעבד אותו מן העולם. אחרי זה בא הבעל ואומר, איזה גט? זה היה בכלל שטר פסים. שטר פסים פירושו של דבר, אדם רוצה לקחת הלוואה מהבנק וכדומה, רוצה להיות אדם מכובד, מבקש מהחבר שלו שיכתוב שטר, שבשטר הוא מודה שהוא חייב לו 100,000 דולר. כשהוא בא לבנק, רוצה הלוואה, שואלים אותו מי כבודו, אומר, בוא אני אתן לך דוגמה, אני מקווה שיש אצלי, פתקים קטנים, מוציא שטר ומראה, זה אני. הוא אדם כזה, מדברים איתו. או שטר אמנה, אדם שצריך הלוואה. הלוואה, אז הוא צריך לכתוב שטר. כרגע הוא עוד לא בטוח שהוא זקוק להלוואה. אז הוא אומר לחבר שלו, שמה, בוא נעשה את כל הפרוצדורה, אני כבר אכתוב לך שטר, יחתים על עבדים, ייתן לך את השטר, שבמידה ואני אזדקק לכסף, לא נבזבז זמן, אלא מיד תוכל לתת לי. בינתיים זה אצלך. אני סומך עליך, אני מאמין לך, שעד כמה שיהיה, עד כמה שיכול להיווצר מצב, שאולי אני לא אקח את ההלוואה, אתה לא תשתמש בשטר הזה. בכל אופן, הנוגע לענייננו, הדינו, הרי זו מגרשת. ומה את הגמרא, אתה מדעיק הכתב, עליק הכתב לא. מסביר רש"י. הרי אם היה מדובר בנייר חלק, אז חידוש הרבה יותר גדול. הרי זה גיתך ונתן לה נייר חלק. אחת זה אמר שטר פסים, שטר אמנה. אם אנחנו לא מדברים על נייר חלק, זאת אומרת שהנחת עבודה שהוא נתן לה נייר כתוב. הוא נתן לה נייר כתוב. הוא אומר, הרי זה גיתך, הוא לא יכול אחרי זה לשנות. אבל אם הוא היה נותן נייר חלק, אנחנו לא מאמינים לו. למה אצלנו אתה אומר שמואל? שמה? לא, ראשי יסקה. זה מה שאומר רשי, עלק הכתב לא. אומר רשי, תהי בנייר חלק נמי אמרינן מגורשת. מכדתנת על השמוינן דף על גב דלו אקרינה הגיתה והיא לא. הרי מה המסר? המסר שלנו שלא צריך לקרוא. ולכן אני עלי בדמת לא יודע מה היה כתוב פה. כיוון דאמר לה גיתה הוא לא הדרבי ומחזיקינן דגיתה ובאי בנייר חלק נמי ספרי להכי להשמוינן רבות היתירה. היה הברית צריכה להגיד נתן לה נייר חלק ואמר לה הרי זה גיתך, ואחרי זה אמר לה שטר פסים שטר אמה נאמן ולא כל אמנו לאוסרה. למה אתה מדבר סתם על גט? זאת אומרת שהוא נתן לה נייר כתוב ואנחנו מתבססים על זה שכתוב, אז מסתום איזה גט. אחרי זה שהוא מספר סיפורים אני כבר לא סומך עליו. עונה הגמרא, כי כאמר שמואל, דבטקין עלי במאיה דנרה. מדובר שאחרי זה לוקחים מאיה דנרה, כל מיני לשונות, ממה זה עשוי. למה זה לוקחים מים כאלה שבכוחם לבדוק, אם היה פה מי הפצים, אז זה מבליט את הדבר הבלוע. היא פליט פליט, והיא לא פליט, לאף כלום. אם זה פולט ואני רואה עכשיו גט, אז היא מגורשת. ואם לא, היא לא מגורשת באמת. אומרת הגמרא, וכי פליט מי הווה, השתהו דפליט. מה פתרת לי על זה שעכשיו זה פולט? אבל אולי בשעה שהוא נתן לה, לא היה כתב. אז מה עובר לי שבלוע בתוכו פוטנציאל לגט? אני צריך אבל שיהיה גט, צריך להיות נייר כתוב. אומרת הגמרא, שמואל למי חי שינון כאמר, מתרצת הגמרא, לא הבנת את הדברים. לא כתוב פה, אמר שמואל, נתן לה נייר חלק, ואמר לה, הרי זה גיתך מגורשת. חי שינון שמה במי מילים כתבו, לא כתוב מגורשת ודאי. לא כתוב ששת איש על סמך זה יכולה להינשא. כתוב שוב שמכזה מקרה אני מתחיל להסתפק, כי אחרי זה אני הלכתי ובדקתי, והתברר שבאמת היה כתוב פה גט. אבל אני לא יודע אם בשעת הנתינה זה נראה כמו נייר חלק, כי לא קירבתי את הדברים, אבל אם הייתי מקרב הייתי רואה פה גט, או שמה באמת זה כבר נבלה, ואם נבלה זה שום דבר. אז לכן היא ספק מגורשת. אם היא התאלמנה, היא לא יכולה להתחתן עם כהן, אולי היא גרושה. אם עכשיו בעלה מת ולא הניח אחריו זרע של קיימה, האח לא יכול לייבם, אולי היא גרושה, אפשר רק לחלוץ לה, אבל בלי לחלוץ לה וכולי, כל מה שלא יהיה, זה דין של ספק גירושין, לא ודאי. עכשיו כל השאלות. אם היא הייתה בודק את הגט, אז יש לנו שאלה? אני שואל עכשיו. אז אם באופן כללי היא צריכה, אז פתרנו פה משהו? ממשיכה הגמרא, נבדוק את זה. אמר אבינה, בבקשה, תהיה לרגע שמואל.
פה, בגלל לא להשאיר משם משום הגונה, אף בנו להתקטע.
שמה?
באת
לקראתה ומה עשית? לא, גם באת לקראתה ולכן מה עשית? אמרת שנייר חלק.
שנייר חלק, אפילו שזה בנוע וזה מה.
אפשר? לא, ומה היית עונה יותר טוב משמואל? מה הוספת על שמואל? זה לא שמעתי.
הוא משאיר אותה בחזקת ספק.
ומה אתה היית עושה?
משאיר אותה בחזקת פנויה.
אז תם. הבנתי.
לא, אז היית אומר שזו, אנחנו, האום דבר של בן אדם, או לא יודע מה, שהבן אדם לא נותן להחלה כשהיה ומשחר.
המציאות אבל שאתה ראית נייר. המציאות היא שהנייר היה חלק. השאלה שלי עם המי הפצים האלה, האם זה היה ניכר בשעת הנתינה או לא? בתפיסת עולם שלה זה לא היה ניכר. אין לי פה את העדי מסירה. אם היה פה, העדים לא יודעים. העדים זוכרים שהיה נראה, נראה חלק. אבל מה אני אגיד לך? אנחנו עמדנו שם במקום, היה נראה נייר חלק, אבל נתן לה, לא התקרבנו לו כלום. יכול להיות מי הפצים? מה? כן, במרחק כזה, הרי ברור שגט היה פה. כי הרי כשאני מבליט את זה יוצא גט. אז גט היה. זה לא גט, זה בדיוק שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, איך אתה יכול לבוא ולסמוך על דבר? אתה מדבר על נייר חלק. בתפיסה החיצונית, רק יש לי איזה חשש, אולי זה לא היה בלוע. פקר, את החשש הוא בכיוון ההפוך. אומרת הגמרא, אמר אבינה, אמר לי המימר. כעת זה בלוע, למה לא בלוע? עכשיו הוצאתי את זה, אבל כשאני בדי לבדוק, כשהתעורר לי הספק, הספק לא התעורר אחרי שהוצאתי את הכתב. אצלי התעורר הספק, כשאני מביא את הנייר לפניי, הוא נייר חלק, זה ודאי. כרגע לא רואים כלום. על ידי...
כדי להוציא מספק בחזקה, צריך שיהיה משהו יותר רציני מאשר ספק הזה.
כן, אבל...
למה בכלל זה צריך
להיות... לא, כי מצד שני, הרי בפועל יש פה גט. המציאות היא שיש פה, הרי פעם נכתב פה דבר. השאלה היה, מה היה ברגע הנתינה? זה כבר נבלה או עדיין לא נבלה? אבל ברור שהיה כתוב, ברור שזה ניתן לה, וברור שהבעל אמר לה, הרי זה גיתך. אומרת הגמרא, אמר אבינה, אמר לי, המי מרחי, אמר מריי, מר משמי דרב דימי, הנו בית רי דיהי וגיתה כמיו, צריכי למקרי. אותם עדי מסירה, שנותנים לפניהם את הגט, הם צריכים לבוא ולקרוא מה שכתוב בפנים. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? מי תיווי? הרי זה גיתך ונטלתו וזרקתו לים עולהו לכל דבר העבד. וחזר ואמר שטר פסים ושטר המנה ומגורשת, ולא כל המנו לאוסרה. מדוע? והיא אמרת צריך למקרי בתר דקריוע, ממתי אמר לה, אחי, תגיד מה אתה עושה צחוקים? איך אתה יכול לבוא ולומר, כבודו במקומו מונח? אמר אבינה, אמר לי המימר, אחי אמר מריימר, משמי דרב דימי, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אבל מאיפה אתה לוקח את זה שצריך לקרוא? אם היה צריך לקרוא, לא היה מתחיל הברייתא, מהציור של הברייתא מוכח, שלא צריך לקרוא. עונה הגמרא, לא צריכה דבטר דקריוע איילה לבידי ואפקי. מיד אחרי שהוא גמר לקרוא, הוא מחזיר לבעל. הבעל צריך לתת לה. הבעל באותו הזמן מכניס את היד בכיס ומוציא. מהו דתימה חילופי חלפי? ואז הוא אומר לי, שטר פס עם שטר המנה. הייתי אומר שאולי אני חושש כמה שמלען, שאנחנו לא חוששים לדבר. לא מאמינים. ואנחנו משאירים אותו. מה עכשיו, מה אני
אשאר?
מה קשור לפה שכיח?
לא
קשור.
איפה יש פה גזרה? איפה יש גזרה? מה, פתאום פה דינים? אין פה דינים. מה?
נביאים, ברייתא, דבר נדיר.
קראו. לכן צריך את החידוש של מראי מר. זה בדיוק התוספת שהוסיף לנו המורה. הפשט הוא שבאמת הליבה דאמת צריך לקרוא. ובאמת קראו. ואז הייתי אומר, אם הוא הכניס את היד, אולי חייבים לקרוא עוד פעם, ולא, אני חושש ששטר פס עם שטר המנה. כמה שמלן שאני לא חושש. זה המסר של המורה. לכאורה. אומר תופו צריכה למקרה. קודם נתינה העירי. מדמשני בשמוך לא צריכה דלבטר דקרו איילה לידי. ואי לא קריה, נראה דלא אבי גט, מדלא משני, אחר במאפקין, דלא קריה. אם זה היה רק דין של לך תחילה, אז הייתי מיישב את הברייתא שמדובר באופן שלא קרו. לכאורה משמע דלא קריה אינה מגורשת. ואז מפיח תוסות ושואל מה ששואל ואומר בה, ויש לומר, דנהי דאסורה להינשא בדלא קריאה, מכל מקום, אם ניסית לא תצא. הנה מייתם באילה בידי וכבסינן דיבאילה למעדר מקרי לאקרויה או לאחר נתינה מאחר שבא לידי קלקול. זאת אומרת, באלמה באמת אני מספיק לי קודם נתינה, אבל בכזה מקרה שמכניס את היד, אז אולי הייתי מצפה שיקראו את זה עוד פעם, או לכל הפחות שאחרי שהיא קיבלה את זה ביד, שנקרא את זה, שנדע מה קורה פה, ומי הוא אינה אסורה להינשא, היא לא קראה שנית. כדי אמר לך, לאו כל אמינו לא אוסרה, אף על גב דלא, דעל כוחך לא קרא בתרחים. והיה רגיל רי מסיים תוסות, לקרוא קודם הנתינה ולאחר הנתינה. ומי הוא פשיטה די לא קראה קודם הנתינה וקראה לאחר הנתינה, דבר פשוט הוא דמגורשת. כי הפורט אני רואה בידה גט, מה אני יכול להסתפק בדבר? אבל הזמן הנכון זה קודם נתינה. סל כדעתך זה מעקב לגמרי, אומר תוסות בדיעבד, אם היא התחתנה, לא תצא כפי שיבנו. או במקרה כזה מיוחד שעשה שטויות הבעל, שם אולי היה מקום לבוא ולקנוף, והקמה שמלן שלום קונסים. אומר... אני יודע. מה השאלה? מי? מי מקריא כשהבעל נותן? ינקה פלפולסקי, מה אכפת לי מי זה? העדי מסירה. אז מה משנה שליח או בעל? העדי מסירה שמקבלים את השטר, הם אלה שקוראים ואומרים את הנוסח המדובר. אבל האמת היא זה לא משנה מי קורא. מי שלא יקרא, שהוא בר, שהוא נאמן לנו, שיקרא, כן. שנדע שהנייר הזה שניתן בידה, הרי צריך לקרוא את תקנה דרבנן שלא יהיה טעויות. פה לא נבוא ונאמר שאם זה עד אחד, אז זה לא טוב, צריך שניים. לא, זה לא הנידון. אולי הוא לא קורא אמת, אולי הוא ממציא משלו. עשינו תקנה להיות רגועים. לא באנו ואמרנו עכשיו, באופן נורמל גם אישה לא זורקת ושורף את הגט לפני שרואים אותו. באופן נורמל קודם מקיימים אותו ואחרי זה שורפים אותו. אומרת הגמרא, ההוגב עוד זרק לה גיטה לדווית ולבני דני, לביני דני, זרק לה גט בין החביות של היין. נו, הלכו לחפש את הגט ומוצאים אשתה כך מזוזתה. מוצאים שם מזוזה. על פניו כנראה מה המצב. אמר רב נחמן, מזוזתה בי דני לא שריחי. אז אם ככה, מה שמצאת זה מה שהוא זרק. אז מה הוא זרק? מזוזה. אז האישה אינה מגורשת. והנה מילד אשתק אחד, אבל זה בתנאי שמצאתי שם מזוזה אחת. אבל ב' וג', אם מצאתי כמה מזוזות, וראיתי שהוא זרק רק אחד, מדעה אבוי, הנה מה אבוי. אז כמו שמצאת את השאר המזוזות, והם היו במקום, אז כנראה גם המזוזה שמצאת זה מה שהיה במקום. רגע, אדוני, אז איפה הגט? וגיטה, אי מורח ברים שקלוע. יכול להיות שלקחו את זה אכברים. לא, לפני זה הם כבר אכלו שני מזוזות, ועכשיו הם לקחו גם את הגט, מה השאלה? אם אני מוצא כמה מזוזות, אז את שאר מזוזות הם גם אכלו, מה זה מפריע לי? או שמזוזה הם לא אוכלים, כי בדרך כלל יש החור שלהם אין לו צורף הפסח, הם לא חייבים במזוזה. זה לא מטריד אותנו. זה לא מטריד אותנו. מה? ולכן אנחנו אומרים בגמרא שלא אומרים ככה. כי מה פתאום להגיד שהוא זורק מזוזות? זה חביות שלה. אז הוא זורק אצלה בחביות של יין ואומר לה, הרי זה גיטך. יותר קל להגיד שהוא זרק גט. ובא אכבר ולקח אותו. אומרת הגמרא, האוגב רדעה לבי כנישתה. בן אדם נכנס לבית הכנסת, שקל ספר תורה, יהיב לה לדוויתו. לקח ספר תורה, נתן לה לאישה. ואמר לה, הגיטך. אומרת הגמרא, ואז מה אתה מרגיש בכזה מקרה? אמר רב יוסף למאי ליחושתא, תגיד לי מה אני יכול לחשוש? זה העילה לגירושין. זה העילה לגירושין. אבל עכשיו אדם, זה המצב.
זה הרגע שהיה שפוי.
תרחמו על האישה, אבל זה המצב. למאי ליחושתא, תגיד לי מה אני יכול לדאוג? אם משומי מילים, שמה מבחוץ, על הקלף החלק, כתב הבעל במי מילים את הגט. ולכן עכשיו אתה לא רואה את זה. אין מי מילים על גבי מי מילים. וכל גבילים של ספר תורה שלהם היו מעובדים באפצים. אמרנו שזה לא יהיה גט קשר. אבל זה לא המצב. אם משום קריטות דעית בה, אם בגלל שיש בו פרשת גט, וכתב לספר קריטות, ונתן בידה, ושילחה מביתו, כתוב פה פרשת קריטות, אז אני חושש אולי הוא נתן לה פה גט, הבינן וכתב לה לשמה ולעיקר. זה לא עובר, צריך שיכתבו את זה לשם האישה המתגרשת. אי וכי תימה ליחוש דיל מאקדים ואיב לזוזה לספרה מעיקרה. אולי הבעל מלכתחילה נתן כסף לסופר, שיכתוב לה, שיכתוב את הספר לשם האישה המתגרשת. ומאז הוא לא התייחד איתה. ואין כאן חשש לגט ישן. לא יודע למה אתם מתפעלים, במסכת סוטה דיברנו על אחד שמוחק מספר התורה, ושם הרי גם צריך לשמע. אומרת הגמרא, באינן שמו ושמע, שמירו ושמירה ולעיקר. מה עובר לך ספר תורה? יש פה אמנם גרסה שינה, אבל רש"י גם גורס וזה. אבל אנחנו קראנו לפי הגרסה המתוקנת פה על פניו. כמו שהגויים קורא את זה. כי פחות מאחד למיליון אנחנו יודעים לבד. וגם להראות לנו דוגמה, לומדים מסכת גיטין, יחשוב אדם שלהתגרש זה דבר סימפטי. אז מראים לו, אתה רואה מי מתגרש? סרוטים. אנשים שמחלקים ספרי תורה, בכלל של בית כנסת. מה הגמרא? הגמרא באה ומלמדת אותנו את כל האופציות האפשריות. תורה היא ללמוד אני צריך. אתה צריך מחר להבין מה יקרה והיה ו... אני אספר לך בדידיה ועובדה, אפילו שאחרי זה צריך למחוק את זה. ואני אסביר לך למה אסור לזלזל. אני, לא, לא, לא אתה, אני. יום אחד, בשמחת בית שואבה, בישיבת אור ישראל, פה בפתח תקווה. באתי שם, למדתי שם, באתי לאוצר הספרים, ועמדתי באוצר ככה, הסתכלתי על ספרים חדשים. הגיע לי ליד איזה ספר שהוציאו בשם רב חיים קניאפסי. כל מיני שאלות ששאלו את רב חיים. שאלות ששיטנו לא דודה למי לא יכל לחשוב על כאלה שאלות. גאון מי שחושב על השאלות. התשובות כבר שאלות שלא מהעולם הזה. ואני מתחיל לעבור שאלה ועוד שאלה. מתחיל להתרגז. זאת אומרת, תגידי, נורמלים? מי ממציא כאלה שאלות? מאיפה הם הביאו את השאלות האלה? אומרת, שמה, רב חיים זה אדם גדול. אדם שמוכן לענות על כאלה שאלות צריך להיות עוד גודל. שאלות. טוב, עוד אני מדפדף, מגיע לשאלה כזאת. מה קורה אם אחד הביאו לו ארבע מינים באמצע הלל? מה עם הברכה? אמרתי, יאללה, תירגע. בן אדם באמצע הלל מגיע לו זה, סוגר הספר, שם בארון. למחרת, אני פה בא כל פעם מירושלים, הארבע מינים שלי באוטו. שולח את הבן שלי אחרי קדושה להביא את הארבע מינים. הוא התעכב, הגיע באמצע הלל. מה עושים? לא ידעתי. לא ידעתי מה עושים. זה קרה לי יום אחרי, לא חודש. יום אחרי. מכאן אתה למד... שכל הדברים האלה שלא נדע, אבל אם זה בא לא חלמייסה, מה עושים? בשביל זה צריך גמרא. זה התשובה האמיתית לכל השאלות. זו התשובה האמיתית. לא. היה סגור האויצר.
אבל בגט כתוב רק בתורה וכתב לה, וזה לא כתוב הגט עצמו.
אומרת הגמרא, הבינן שמו הוא שמה שם עירו ושם עירה ולעיקה. או, הסברנו לא רע את השאלה, זה הפשט. אומרת הגמרא, נו, אז רבי יוסף מה היא כמשמן? אז הגמרא שואלת חזרה, אז מה רבי יוסף מספר לנו? שאדם יוצא עם ספר תורה ונותן לאשתו וזקוק לרחמים וצריך להתפלל עליו ולארגן לו חדר באברבנל, מה הוא מלמד אותנו? אומרת הגמרא שאין מימילים על גבי מימילים. מה המסר? שיש לי ראיה לדין שלהם. קודם אנחנו הבאנו את זה בתור מימרה שלנו. אומרת הגמרא, כן, אין מימילים על גבי מימילים. אז גם בגט אין לי חששות, ואני לא אומר אולי והיא גרושה וספק ובוא נבדוק, אלא אני אומר שכיוון שהספרי תורה מעובדים באפצים ואין מימילים, אז האישה הזאת היא ודאי היא לא מגורשת. מה היא תעשה? שתחזיר את הספר תורה לארון. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה, צריך לכתוב וכתב לה לשמה, לא כתב לשמה. מה הוא עושה? לוקח קולמוס, עובר עם העת סופרים, חזרה פעם שנייה, לשמה. מה הדין? באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן דתניא. הרי שהיה צריך לכתוב את השם, ונתכוון לכתוב יהודה ותאה ולא יטיל בו דלת. מדובר על אדם בעל כישרון. בעל כישרון. בעל כישרון לא מבוטל. הוא צריך לכתוב יהוד כבאפקי, בא לו בראש יהודה. קורה. בא לכתוב יהודה, מתבלבל, כותב יהוד כבאפקי, בלי הדלת. למה יסמר יוצא בשורה התחתונה? שמה שצריך מופיע במקום, אבל צריך לכתוב את השם לשם קדושת השם. הוא לא כתב לשם קדושת השם, עכשיו שהוא כותב יהודה. מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה. אז אם ככה גם בגט, מעביר עליו קולמוס ועושה לשמה. והחכמים אומרים, אין השם מן המובחר. לא. והחכמים אומרים, אין השם מן המובחר. אתה מאיר טוב, אבל הראשונים אומרים לא ככה. אל תחשוב שאני אומר מעצמי. אומר הרשב"א במקום, סליחה, אומר
הרשב"א.
לא תיקן.
לא.
הוא בא לכתוב יוד קי ואף קי. חשב שצריך לכתוב יהודה. אז הוא בא לכתוב יהודה. בפועל, בטעות, הוא כתב י' כו' כשכח ד'. מה קרה במבחן התוצאה? משהו היה צריך לכתוב ונכתב. אבל לא, היה לשמה. מה שכתוב פה, וחכמים אומרים, אין השם מן המובחר, אומר הרשב"א, שחכמים מדברים לרב יהודה. אתה רב יהודה שאומר שזה כשר, אל תחשוב, אנחנו אומרים זה פסול, אפילו בדיעבד, אי אפשר. זה לא נכתב לשמה. גם לשיטתך, אבל זה לא מן המובחר. בלית ברירה, קרה מה שקרה, זה הדין. אומרת הגמרא, הנה יש פה מחלוקת תנאים, מה השאלה? לאיזה מקרה? למה אי אפשר למחוק? מה עושים? מורידים את זה עם חתיכה מהקלף, וזהו. מה שעושים בכל מקום.
הוא רצה לכתוב שם, שקוראים לו יהודה.
הפוך. הוא רצה לכתוב. לא, הוא לא רצה. הוא היה צריך. יש צריך להם. לא, אבל השאלה שלו נשארה במקומה, רק אתם עברתם את זה הלאה. עכשיו הוא שואל שאלה פשוטה. לפי חכמים, שאי אפשר לתקן, אז מה יפו? זה שילמד הלכות סופרים, אז או שהוא צריך למחוק, להוריד חלק מהגביל, או שהוא מוריד את אותו פרשה, מה שעושים? או מוחקים, מוחקים את הכל. ובשביל זה צריך, זה אחד מהסיבות שצריך סופר ירא שמיים. זה אחד מהסיבות. יש עוד כמה סיבות, אבל זה אחד מהסיבות. בדיוק סיפר לי השבוע אחד שהוא עושה טאגים על המזוזה, שיש סוחרים, במיוחד במזוזות שהן קצת יקרות, הרבה פעמים טאגים מאוד קל לעשות את זה מחובר. הוא אומר, אתה עושה כמות, תמיד מתפשל משהו. נו, עכשיו זה פסול, אי אפשר, אסור למחוק. פעמים עם סכין צ'יק אחד, זה לא קשור אליך. הלאה, וייטר. אתה יכול להיות 30 שנה מנשק מזוזה שמעולם לא הייתה מזוזה. אף אחד לא יכול להוכיח את זה, לא מחשב ולא אף אחד. אם זה לא ירא שמיים, אין לזה שום הוכחה. אסור למחוק. אז מה שעשו? אבל זה כבר לא עניין שלנו. אנחנו יודעים דבר אחד. מחלוקת, האם אפשר לתקן או אי אפשר לתקן על ידי העברת קולמוס. אמר אבא בר יעקב דילמלוי, אולי זה לא דומה. עד כאן לא כמרי רבנתם לגבי קדושת השם, שאי אפשר לחזור דבינן זה קיילי ואן זהו ולייקה. צריך זה קיילי וזה הפוסל שלו, זה לא פשוט מה שאנחנו אומרים עכשיו. זה קיילי ואן זהו, זה פוסל? עד היום, זיפי לי קיילי ואן זהו, הבנו, זה הידור או פוסל? הידור. אומרת הגמרא, דילמלוי, עד כאן לא כמרי רבנתם בקדושת השם. שאם זה נכתב שלא נשמע, זה יהיה פסול, למה? זה קיילי ואן זהו ולייקה. זה חיסרון בזה קיילי ואן זהו. אבל אחלה לא. אבל אצלנו בגט שאין זה קיילי ואן זהו, אז גם לפי רבנן יהיה אפשר לתקן. אבל אני רוצה לומר מה אני חושב בכל. אז זה לא מתחיל השאלה שהערנו. כי למה זה פסול? כי זה לא נכתב לשם קדושת השם. למה אי אפשר לתקן את זה משום זה קיילי ואן זהו? מה יקרה בפועל אם הוא כן יתקן את זה, ועכשיו החיסרון יהיה זה קיילי ואן זהו? אולי זה כן יהיה בסדר. הבח מביא, זה מה זה מופיע בריטב"א כבר. שהבעיה היא, זה בגלל שזה מחזה כמנומר. פתאום אתה רואה אותיות בולטות, אחרי זה אותיות חלשות, פתאום חזק, חלש. לכן אנחנו, זה החיסרון של הזה קיילי. אמר רב חסדא, אבל החלו, טוב, האמת היא ככה, שבראשונים זה לא עובר בכלל פשוט. יש פה רשבו, ששואל שאלה שלמעשה, תוספות כבר שואל אותה בדף י' עמוד א'. הרשבו שואל פה, אנחנו למדנו קודם, דיו על גבי דיו, סיקרה על גבי סיקרה בשבת פטור. למה? כי לא עשית שום דבר. פה אתה בא ואתה אומר, דיו על גבי דיו, ואתה אומר שאפשר לתקן. יותר מזה, הרי הגמרא אמרה שאפילו סיקרה על גבי דיו, אז אם קודם זה לא כתיבה, למה עכשיו זה נהיה כתב?
לא, קודם הוא כתב, מה שיחס לזה, קדושת השם. הוא מוסיף את קדושת השם.
אומר תופות, דיו על גבי דיו פטור, דיו תת עמוד א'. תימה, דאחר משמע זה דיו על גבי דיו לא כלום הוא, לעניין שבת. והוא הדין לעניין גדם מדמי וסמוך לשבת. ומשמע דלקמן דפליג, ולקמן אמרין, השתבו שלא נשמע, והעביר עליו כולו נשמע, בן למחוק, את רבי דבר הבנן, דלרב יהודה וכתב. רצוני לשאול, ומה יקרה בפועל בשבת אם הוא יעביר קולמוס על י' כיוו כשהיה שלא לשמה והוא יעשה אותו לשמה? אז הוא חייב חטאת? ודאי. לכתוב? הוא כותב? אתה אומר שזה כתב. איך אני יכול להכניס קדושת השם בלי לכתוב? כוונת הלב זה לא עושה כתיבה. צריך אבל לכתוב. אומר תופות בתורות בסוף השורה הראשונה, ואומר רבינו יצחק דלקמן ודאי שכתב הראשון היה שלא לשמה, וכתב השני עושהו לשמה, חשיב כתב לרב יהודה, ולרב אחה אפילו לרבנן חשיב כתב גבי גט. אבל אחה שכתב שני אינו מתקן כלום, אפילו רב יהודה מודד לא חשיב כתב. אז מה יקרה בשבת לפי זה? הוא יהיה חייב חטאת. אם זה יהיה לשמה, כן? אם זה נחשב כתב, אז יהיה חייב חטאת. לא יודע, אולי כן, אולי לא. אומרת הגמרא,
מה זה נקרא שם השם בלי כוונה?
כתב בלי כוונה?
לא, לא.
מה זה גט בלי כוונה?
לא.
גם לא. גם אם הוא כתב
יו"ד, הוא לא התכוון לכתוב.
נכון, לא חשב על קדושת השם. היה מעופף, מה הבעיה? הרבה פעמים אתה כותב בלי לחשוב. מעתיק, בלי לחשוב. צריך להתכוון לשם קדושת השם. אדם שכותב ספר תורה, הוא כותב לשם קדושה. לשם זה אומר, צריך לומר. לשם קדושת ספר תורה.
השאלה איך מתייחסים לדבר כזה?
לא מתייחסים, מוציאים אותו. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, יחילנה למפסלין ולכולי גיטא דעלמא. אני מסוגל לפסול את כל הגיטים בעולם. אמר לרוב, ומה היא טעמה? מה קרה? אילא אם המשים דכתיב וכתב, ואחה איהי ככתבה לי. התורה אומרת, וכתב לספר כריתות ונתן בידה. מי כותב? הבעל. באו חכמים ואמרו, מי משלם? האישה. כי חכמים אמרו שאם תיתן לבעל לשלם, האישה תישאר נשואה. למה? חבל לו על הכסף, הוא לא יגרש אותה. אם אתה רוצה שתוכל לגרש אותה, תדאג שהאישה תישא בהוצאות. אם היא נופלת בהוצאות, אז בעזרת השם יתקבל את הגט שלה. אומרת הגמרא, לכאורה אני יכול לבוא נכון, מתי הוא מסכים לגרש? שמשלמים לו על הכתיבה. לא מספיק אני מגרש אותה, אני גם משלם לסופר. אז באו רבנן ואמרו, היא משלמת. אומרת הגמרא, ודילמה אקנו לי רבנן. אומרת הגמרא, מי אמר? יש מושג שנקרא הפקר, בית דין הפקר. לפני שהזוז שהיא נותנת משתלם לסופר, חזל הוציאו את הזוז שלה, ויקנו את זה לבעל, והוא זה שמשלם לסופר. וזה חידוש גדול מאוד. יש דיון רחב, מחנה אפרים ועוד, האם הפקר בית דין, הפקר פירושו של דבר, שבכוח בית דין להוציא דבר מרשותי, להפקיר ממון שלי, אבל אין בכוח בית דין להוציא ממני ולהכניס למישהו אחר. וכאן מבואר בסוגיה, הפקר בית דין הפקר, זה להוציא מאחד, ולא רק להוציא, אלא להקנות את זה למישהו אחר. זה פרשה לגמרי אחרת. אולי פעם עוד יצא לדבר. בכל אופן, אגב, מאוד מעניין, הפני יהושע פה כותב, שכשגומרים לכתוב את הגט, כותבים בסוף, כדת משה וישראל. אומר הפני יהושע, למה כותבים כדת משה וישראל? כי לפני זה כתוב, ודי דהבל אחי מינוי, וזה יהיה לך ממני, ספר תירוכים ואיגרת שיווקים וכו'. איזה ודין ואיזה מינוי? זה לא ממנו, זה ממנה. כדת משה וישראל. כיוון שמשה בא ואמר שיש פה הפקר בית דין הפקר, אז ממנה זה מינוי. אחרת זה באמת לא היה ממנו, זה ממנה. אומרת הגמרא, בכל אופן, ואלא משום תכתיב ונתן, והכה לא יעיב למידי. מה תגיד? שלמה הוא יכול לפסול תגיטים? כי התורה אומרת, וכתב ונתן. תמיד הבנתי שנתינה זה דבר ששווה פרוטה. אנחנו עומד משנה, כתב על הלשל זית קשר. זאת אומרת, לא צריך שיהיה שווה פרוטה. אז לכאורה אין כאן נתינה. אומרת הגמרא, דילמה נתינת גטי, מה פתאום? אולי כוונת הפסוק ונתן זה לא שוויות ממונית, אלא מסירה מיד ליד, כמו קניין חליפין. קניין חליפין זה מסירה מיד ליד. כתוב ושלף איש נעלו ונתן לרעו, והדין הוא שאם הוא נותן כלי, עושה חליפין בשוות מפחות משווה פרוטה, יצא. תרומה, צריך לתת לכהן, ונתן. אם הוא נותן חיטה אחת, פותרת את הקרי. אז אתה רואה שנתינה זה לאו בהכרח דבר שווה פרוטה, יש גם נתינה, שהמהות של הנתינה זה העברה, והעברה יש פה. אומרת הגמרא, תדע, אני גם יכול לסייע את הדברים, דשלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל, כתבו על איסורי הנאה, כשר. אז הנה אתה רואה שאפילו שאין כאן ערך כספי, איסורי הנאה, ובכל זאת זה כשר לגט. אז מה צריך נתינה? נתינה הייתה פה. למעשה הדבר שניתן לא שווה כלום. אומרת הגמרא גופה. לא בורר פה. הגמרא לא אומרת, לא אין לנו תשובה. אחרי זה מבואר בראשונים, שמה שרוב אומר, אילימה משום, זה לא אולי. תמיד אילימה זה אולי. הראשונים בדף הבא, בקשר שם על איזה משהו, אומרים הראשונים לא. רוב היה תלמיד של רב חיסדה. אז הוא לא יכול לדבר לפני הרבה בלשון של מדין. כדי לא לסתור את רבו, אז הגמרא מציגה את זה אילימה. אבל למעשה, רוב סותר את דברי רב חיסדה. אתה אמרת יחרם לנפין המרב, ואתה לא יכול לפסול. אומרת הגמרא, גופה, שלחו מטעם. כתבו על איסורי הנאה כשר. כתבו על איסורי הנאה כשר. אמר רבה שיפנן המתנין, אז זו משנה מפורשת אצלנו. על העלה של זית. מה זה העלה של זית? דבר שאינו שווה. הנה אתה רואה, היום אני חושב שאם היו כותבים גט על העלה של זית, היה שווה הרבה כסף. הרבה כסף, חתיכת יודאיקה. מה זה איסור הנאה? איסור הנאה זה לא שווה. זה מרוקן משוויות. אז זה לא שווה. שווי זה דבר לפי... יש דין, יש גמרא, הגמרא מדברת, על אחד שזרק כלי מראש הגג. הוא בא אחר וקדמו במקל. מונת וירה טובה. למה אני אומר מונת וירה? כי כשהכלי הזה באוויר הוא מרוקן דמים, אף אחד לא משלם עליו. איסור הנאה הוא מרוקן משוויות. תיאורטית הוא היה שווה, אבל אם אפשר ליהנות ממנו, אז הוא לא שווה. אומרת הגמרא, דילמה שייני, עלה של זית, החזי להצטרופי. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. אפשר לקחת את העלה הזה עם הרבה עלים לשכוב עליהם, או למחל בהמה. זאת אומרת, זה לא שווה פרוטה, אבל אפשר ליהנות ממנו. יש לו שווי, יש לו ממשות. איסורי הנאה זה שום דבר. זה חידוש גדול, זה לא מצאנו במשנה. תניה, הרבי אומר, כתבו על איסורי הנאה כשר. כתבו על איסורי הנאה כשר. נפק לוי דרשה משווי דרבי ולא קילפו, לא קיבלו את זה. משווי דרבים וקלסוה. אלמה הלכת הקוותי. מזה שאתה רואה שהוא טרח כל כך הרבה להוציא את ההלכה, או מזה שלא רצו לקבל את זה בתור שמועת יחיד, אלא בתור שמועת דרבים, כדי שתהיה פה הלכה, מחלוקת רש"י תוספות בהבנת הדבר. למעשה, מה הדין באמת של כתבו על איסורי הנאה? הרמב״ם והטור נוקטים שלכתחילה זה כשר. כתבו על איסורי הנאה. יש תוספות בעמוד ב', שתוספות מדבר על כתובת קעקע, לא משנה עכשיו לנו, אבל תוספות אומר שכתבו על איסורי הנאה זה בדיעבד. לכתחילה לא. בדיעבד, אם הוא ישתמש בזה, זה יהיה כשר. יש כאן נידון גדול שעובר דרך הראשונים. כשאני מדבר על איסורי הנאה, על איזה סוג איסורי הנאה? כי בכל איסורי הנאה יש כמה דברים. למשל, יש למשל שור הנסקל. שור הרג אדם, צריך לקחת אותו לסקילה. השור הזה, יש לי בעיה. הרי יש מושג שנקרא כיתותי מחתא צ'יורא. מה קורה עם לולב של איסור הנאה? לא יכול לצאת בו ידי חובת ברכה. למה? כיתותי מחתא צ'יורא. צריך שיעור ואין שיעור. אומרים הראשונים, בצד כיתותי מחתא צ'יורא אני יכול להסתדר. כי גט, לא צריך שיעור. אז מכיוון שלא צריך שיעור, לא מפריע לי כיתותי. אבל בא הר"ן ומביא נידון, מה יקרה אם זה איסורי הנאה שיסודם לא בנסקלים אלא בנשרפים? למשל, אשרה, עיר הנידחת, אנחנו לוקחים אבי דזור, יש דין של שריפה. חמץ בפסח, למי שאומר שאפשר לכתוב על אוכל. בכל אופן, מה יקרה בכזה מקרה? הרי כל העומד להישרף כשרוף דמי. יהיה לזה תורת גט או לא יהיה לזה תורת גט. דנים בזה הראשונים. יש לזה על ההשלכות, אבל זה הכיוון של הדברים. אומרת הגמרא, אני לא רוצה עכשיו, יש קציס, סימן ריש, סיף קטני, מה זה בכלל ההגדרה של איסורי הנאה? האם איסורי הנאה, זה ברור שזה אין לו שווי, אבל זה שייך לי? שור הנסקל, הלך והזיק, אתה תובע את הביילים? או שברגע שהוא איסורי הנאה, אז גם אין לו בעלות, הוא לא שלו? אומרת הגמרא, תניה, תנו רבנן, וכתב ולא חקק, וכתב, גט צריך לכתוב, לא לחקוק, למימרא דחקיקה לאו כתיבאי. מסקנה, חקיקה זה לא כתיבה. נכון שהתוספות מאיר שיכלנו לשאול את השאלה הבאה מלוחות, אבל אנחנו שואלים ענייני כתיבה, גט. דבר שיחכה גם את חקיקה. לא וכתב. אומרת הגמרא, הגמרא בעצמה תתבטא. ורבינו, עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלה, חקק לו אדון שטר שחרור, או על גבי פנקס, פנקס היה לפני הסוחרים, היה טבלה, היה על זה שעבה, על זה כותבים, מוחקים, כותבים, מוחקים, יצא לחירות. אבל לא בכתב שעל גבי כיפה ואנדוכתי. כיפה זה כמו כובע של צמר, אז שמבין, נותנות אנשים תחת סעיף שלהם, או תכשיט ורוקבים עליו צורות. בכל אופן, כיוון שצריך שיהיה וכתב, כתב זה דבר קבוע. אם אבל הוא הלך וערג על גבי בגד גט, אז זה נקרא מוטל על הבגד, זה לא בתוך הבגד, זה לא כתיבה. בכל אופן, אבל הנה אתה רואה שחקיקה קשרה. אמרו לה, אמר רבי לזר, לא קשיה. הדחק כתוחות, הדחק ירחות. יש הבדל, תלוי על איזה מקרה מדובר. אם זה חק כתוחות, דהיינו, מביא רש"י. אם הוא הולך ועושה חקיקה בצד של האות, וכשהוא משקיע את צידי האות, אז האות עצמה נשארת בולטת. הוא לא עשה שום דבר באות. הוא גילף מסביב, כתוצאה מזה התגלה לאות. בכזה מקרה זה לא נקרא כתב. אבל אם הוא חק ירחות, אם הוא לחץ על האות עצמה והשקיע אותה בתוך הדבר, חקיקה כזאת היא מותרת. ולכן בעבד זה באמת שטר. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? ותוכות לא. אבל אם הוא עפה מסביב לא, ורמינו, לא היה כתבו של הציץ שוקע, אלא בולט. קודש להשם. כדנרי זהב, הדנרי זהב תוך חותן. איך עושים דנרי זהב? משקיעים את המסביב, ונשאר הבולט מלמעלה. אומרת, אמרה, כדנרי זהב ולא כדנרי זהב. כדנרי זהב זה בולט, ולא כדנרי זהב. דילו, אתם בדינרים תוכות. הוא משקיע את הצדדים, והאות בולטת. אחה, לגבי ציץ, ירחות. הוא בא מאחורה, ועשה מאחור, וממילא נבלת האות. זה כן, זה חקיקה, זה כתיבה. אמר לרבינה לרבה שירושמה, מיכה צחרית או כינוף ומכנף. איך מסתכלים, רושמה והחותם של המטבע. כדי ליצור מטבעות יש לנו חותם.
שבלונה.
שבלונה. החותם הזה, בדרך כלל, שמים את המטבע, מורידים את זה עליו, מלחיצים, מהצדדים זה שוקע, והחלק שבולט נשאר עומד במקומו. איך ההגדרה? האם אני אומר מיכץ חריץ, כמו שאמרנו עכשיו, זה עושה חרצים בצדדים, ומה שבולט, בולט ממקודם, הוא לא עשה מאומה. או כינופי מחניף, כשהוא לוחץ את הצד, הוא גם מותח את החלק הלמעלה. ולכן זה באמת נחשב דבר אחד. אז יש פה השפעה של כתב. אומר רש"י למטה, צורת החותם שהיא שוקעת, כשתוכותיה דוחקים את תוכותו של דינר, ונכנס אז אף צד בדוחך בתוך שקיעת הצורה, ונמתח מתוך דוחקו, ונכנס לתוך הצורה, ולאו ממיליהם, אלא על ידי מכת הקורנס. אז ממילא זה נחשב כתב? אמר לי מיכה צחרית, זה לא כתב. הייתי ואי, לא היה כתבו שוקע אלא בולט, כדנרי זהב. ויסל כדעתך שדנרי זהב ומיכה צחרית, הבינן מכתב אליקה, אין פה כתב, והתורה אמרה, מכתב פיתוחי חותם, צריך בציץ כתיבה. עונה אגמה כדנרי זהב ולא כדנרי זהב, כדנרי זהב זה בולט, ולא כדנרי זהב, דילו אתם מגבוי, ואחה בציץ מברוי, אז כשזה מבחוץ זה לא כתב, אבל מבפנים זה כתב. באים מן הרב המרב נחמן, כתב לגט על תף של זהב, ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך. מהו? נותן לה את הגט מזהב, ואומר לה, לבריאות, וגם מפה את פורעת את הכתובה שלך. אמר לי, נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה. הייתי והיא שואלת הגמרא, התקבלי גיתך והשאר לכתובתך. אם הוא אומר לה, קרי את הגט, ושאר מה שסביב לגט, החלק החלק, עבור הכתובה, נתקבלה גיתה והשאר לכתובתה. תם, עדי כשאר, עלי כשאר לו, ואנחנו אומרים שאפילו על הטף עצמו, אומרת אמרה, מה פתאום? הוא הדין אפל גב דלק השאר. ודאי, הוא יכול לתת זה לכתובה. והכה משמעלה, למה הוא אומר שאר? דאפל גב דאי כשאר, היא אמר לה, אין, היא לא אמר לה לא. זאת אומרת, שאם הוא לא דיבר, זה נשאר שלה בלי שישר לכתובה. מה הייתה? מה האוויר? אתם הגילתו, כי זה חלק מהגיליון. תלו רבנן, הרי זה גיתך והנייר שלי. אינה מגורשת. למה? אותיות פורחות באוויר. אין כאן נתינה, הנייר שלו. על מנת שתחזיר לי את הנייר, הרי זו מגורשת, למה? כי כמו כל מתונה על מנת להחזיר, לתת לו את רוג, ארבע מינים הוא יכול על מנת להחזיר, ולברך עלה. היה פה נתינה, היא גרושה, עכשיו היא מחזירה. באי רב פאפה, מה קורה אם הוא אומר לה, בין שיטה לשיטה. אני נותן לך תגט, אבל בין השיטות, בין השורות ושלי, ובין תיבה לתיבה, כל האוויר שבין התיבות שלי, מהי? אומרת, מה תיקו? אין לי תשובה. ותיפוק לדי ספר אחד אמר חמנה ולא שניים ושלושה ספר, וכתב לה ספר קריטוס. כאן כמה ספרים הוא נותן לה? כל שורה זה ספר בפני עצמו. כל תיבה זה עוד בפני עצמו. לא צריך עד מעורה, אומרת הגמרא, מדובר באופן שהיו אותיות ארוכות המגיעות משורה לשורה. ואז אם זה בכל תיבה ותיבה, מסביר תופעות, לא צריך עד מעורה, מכאן מדקדק רבי יצחק בר מאותחי ריבם, דהן צריך בגט שתהיה קולות ועוד מוקפת גביל מארבע רחותיה. כדי מערך עדה מעורה. ומאירי אומר, דהן מכאן ראיה. דעדק אמר דה מעורה היינו רגל של חף, של שיטה עליונה, בטט של שיטה שמתחתיה. או ראש של למד בהי, או בחט, שלמעלה ימנה. ומכל מקום נראה לריד. אין צריך ראיה להכשיר דווקא בספת הרמז הזאת בינן, שמוקף גביל. אבל לכל אופן, התשובה היא רק בין שורה לשורה. בין תיבה לתיבה, נשארנו בתיקו, אין לי תשובה על זה. ובעזרת השם מחר, באי רמי בר חמה היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט כתוב על ידו, והרי הוא יוצא מתחת ידיו. הגט שלו, עבד שלו, עכשיו העבד נמצא אצלה. אני אומר שהבעל מפר לה את העבד, או שהעבד הגיע לבד, והיא לא מגורשת.